103.3 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל ויריב אופנהיימר
בוקר טוב מאזינות מאזינים בוקר טוב יריב ועורך מפיק אסף נבו אחראים על השידור בני שאולסקי וסתיו קורנס כאן ברדיו לא ברדיו 103 FM ברדיו 104.5
רדיו צפון
בצפון בני אלפרין ובדיגיטל דוד זבולוני, רעות מתיתי אורגון ושני רומנו. יש לנו תוכנית קדושה, אנחנו מדבר עם הרבה מאוד אנשים, יש הרבה תכנים, אבל בכל זאת, כי אני יודע שניתן לך את יומך בבית הרדיו, תגיד את תראה, אני רואה שהחמאס דורש, בוא נעשה איזה סדר, כי אנחנו כבר מדברים עם אביו של עידן שטיבי, עם אלי שטיבי, שבנו חטוף בידי החמאס, צריך לומר, אתמול, לא רק המוסד הוציא הודעה, גם מחלקת המדינה, גם הבית הלבן הוציא הודעה, שמי שחצוף ומי שמסרב לכל הצעה, כולל הפשרות, זה החמאס. והחמאס לא מסכים למה שהוא מוכן, הוא מוכן חצי עסקה וחצי עסקה, שזה מאוד מאוד מאוד, אני לא אגיד בעייתי, זה מסוכן, זה לא נראה אותם. ועל רקע הדברים האלה שואל אותך, בכל זאת ישבנו פה, אתה ישמת, גם אתה, טענת שנתניהו עוצר את העסקה, שישראל היא בעצם מעמידה קשיים, כי אני מניח שבקבינט זה לא היה רק אם נתניהו היה לבד, אז היו גוברים עליו, אז כלומר שהיה מחלוקת בקבינט, כעובדה ש... אבל הנה, באים האמריקאים, your friends, and they say, החמאס השם. לא שזה מפתיע, כן?
אמריקאים, אנחנו בעיצומו של מסע ומתן, אמריקאים משתמשים ביכולת שלהם גם להפעיל לחץ על חמאס, ושהם יוצאים החוצה ואומרים שחמאס השם, כי הם רוצים שגם החמאס יתגמש. המשחק עוד לא נגמר לצערנו. אני אומר לך כמה דברים. אחד, ראיתי גם את עמית סגל כותב, סינואר הקשיח חמדות, בגלל שהוא ראה בטלוויזיה את ההפגנות. החמאס לא עובד ככה. הוא לא רואה שנייה אייטם בטלוויזיה, ובגלל זה הוא פתאום מסכים או לא מסכים. זה ממש לא עובד ככה. וכשאני מסתכל עובדות, בהתחלה חמאס אמר, אנחנו רוצים עסקה מלאה, תמורת נסיגה מלאה וסוף המלחמה, זה היה התנאי, כולל שחרור מסיבי של אלפי אסירים שהממשלה הזאת לא הייתה מקבלת. ואחר כך קרתה פריצת הדרך בסוף פברואר, שבה חמאס אמר, אוקיי, אני מוכן לעסקת ביניים, עסקה מה שנקרא הומניטרית, שלא תכלול את סיום המלחמה.
אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה.
אני מביא את זה מכל המקורות, כולל חמאס בעצמו. עכשיו אני אגיד לך
עוד דבר. אני לא נכון, אין שום מקור שהחמאס...
הרי ברור, רגע שנייה, אבל על מה מדברים בקהיר? מדברים, או מה דיברו בקהיר? דיברו בקהיר על עסקת ביניים, לא על העסקה הכוללת.
ירים, אבל, בוא, אבל אתה לא מדייק, אתה אומר דברים לא מדויקים.
לא נכון, למה מה אם דרך החמאס היום?
החמאס לא שינה את עמדתו מלפני חודשיים ולפני שלושה חודשים. החמאס דורש יציאה של כל כוחות צהל מרצועת עזה.
לא בשביל העסקה הומניטרית, זה לא נכון.
על מה זה נופל? אז האמריקאים מבלפים.
לא, רגע, על מה זה נופל? בעסקה הומניטרית זה נופל על החזרת העזתים חזרה לצפון הרצועה.
הסכימה ישראל לאפשר את הדבר הזה.
אז לא, יש על זה מחלוקת על כמה, על מה המספר, וגם עדיין לנושא האסירים. אני אומר לך שמה שחמאס ענה לישראל זה תשובה שלילית, אבל יש על מה לדבר.
אז אני אומר לך שאתם עושים נזק. למה? ואני כן חושב בניגוד, אמרת, דיברת, אני חושב שהערבים אינם מטומטמים, הם רואים איך מדברים בארץ, הם רואים שבסופו של דבר הם צריכים להחזיק מעמד, הוא צריך להחזיק מעמד, ובמקום שנמשיך ללחוץ ולדרוך להם על הצוואר, עד שהם ישברו, והם ישברו בסוף, והם כבר נשברים, אנחנו ראינו את זה, את הכמויות של, את הכמויות של השבועים, את הכמויות של הנכנעים, זה מה שצריך לקרות, אבל עכשיו בוא...
לא, אז רגע, תן לי משפט אחרון.
טוב.
אנחנו יכולים לשבור להם את הצוואר, יש לזה מחיר, וזה הצוואר של החטופים שלנו. ברור לחלוטין שאנחנו מדברים על מספרים כבר הרבה יותר קטנים ממה שדיברנו לפני חודש, חודשיים ושלושה. הזמן לא פועל לטובתנו. ובעניין הזה, כל יום שעובר, שבו ישראל מתבצרת,
יריב, אבל אתה פשוט מדבר,
אנחנו בסוף נשלם הרבה על מעט.
יריב, אני לא מצליח להבין. ישראל, כלומר, קבינט המדיני-ביטחוני המצומצם, שיושבים בו כל האנשים ביחד, לא נשלט על ידי נתניהו, במובן הזה שהוא כופה את דעתו. כלומר, הדברים הגיעו לקבינט המדיני-ביטחוני, גם לגדי אייזנקוט. ואם נניח היינו לפני יומיים יכולים להגיד, תשמע, אנחנו לא מתגמשים וכולי, שאני שוב, אני לא מבין איך אנחנו יכולים להתגמש מול ארגון נאצי. אבל נניח, באים האמריקאים שלוחצים אותנו ואומרים, החמאס לא מוכן לכלום, אבל אתה יודע מה...
אמרתי לך, האמריקאים מנסים גם להפעיל לחץ על החמאס, טוב שהם אמרו את זה,
טוב
שהם אמרו את זה, כי הם מבינים שיש גם לנתניהו קו אדום.
טוב, בסדר.
אבל יכול להיות שהם היו עושים את מה שאני רציתי,
בסדר.
יכול להיות שהיינו רואים את כולם בבית, ורק אחר כך מתחילים את המלחמה,
יכול להיות שאם היינו עושים מה שהיית רוצה, לא היינו ברמת הגולן, היה איראנים ברמת הגולן,
אם היינו עושים מה שאתה היית רוצה, לא היה הסכם שלום עם ירדן, ולא היה לנו יכולת לתקוף את הטבע מלשם.
ירדן לא הגנו עלינו בגלל הסכם השלום. ירדן הגנה עלינו, ירדן הגנה עלינו מסיבה מאוד פשוטה. ירדן חוששת מאיראן יותר מה שאנחנו חוששים.
היא לא רק הגנה לך, היא גם נתנה לך להיכנס ולהגן על עצמך מגבולותיה.
בוא אני אגלה לך סוד. חיילי צה"ל וקציני צה"ל מתאמנים בירדן כבר שנים במתקנים של הצבא האמריקאי. אוקיי?
נו, אבל זה אחרי הסכם השלום.
לא, לא.
אם לא היה הסכם שלום, זה לא היה קורה, נו, מה לעשות?
לפני הסכם שלום, אנחנו הצלנו את ירדן מכיבוש פלסטיני, ב-1970. עזוב, כאילו, הסכם שלום לא הסכם שלום. הממלכה האשמית יודעת שאם אין ישראל, אין ממלכה האשמית, אבל בוא נעשה...
בוא נמשיך הלאה.
יוצא, אתמול יצא מכתב משפחות חטופים ליועמ"שית, ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מערה, וכך נכתב, בקשה למתן סיוע לראש הממשלה בזמן המלחמה, להתפנות לחלוטין לצורכי השעה, מאז פרוץ המלחמה, גורמים שונים פועלים כדי לפגוע בפעילותו של ראש הממשלה, ובלגיטימיות שלו בציבור, פעולות שמסכנות את הצלחת מטרות המלחמה, ההגנה על מדינת ישראל והשבת החטופים לשלום. זה כותבים חלק ממשפחות החטופים, שלום לאלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שחטוף בידי החמאס. שלום אדוני.
שלום.
טוב, שמעת את הוויכוח שלנו, זה ויכוח די קבוע. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, אני משוכנע שגם אני, שגם ירי וגם אני, רוצים בטובת החטופים. כל אחד מכיוון אחר, אבל ברור שהלב נשבע.
קודם כל איזה יריב?
יריב אופנהיימר.
שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אז בוא תספר לנו מה בעצם עומד מאחורי המכתב הזה.
המכתב הזה כעיקרון הוא קונטרה למכתב אחר שיצא. אנחנו החטופים שנבחרנו, כל משפחות החטופים, 250 סך הכל, 200 ומשפט. הם היו לפני השביעי לאוקטובר עם דעות פוליטיות. חלק היו קפלניסטים, חלק היו אחים לנשק, וחלק היו בביסטים תקרא להם, או ימנים קיצוניים. ואכן כך נשארנו אותו דבר עם דעות פוליטיות, וכשמוציאים ארבעה משפחות מכתב כזה נגד, ושצריך לקחת לו את התפקיד ולפטר אותו,
אתה מדבר על המכתב שקורא להוציא אותו לנבצרות.
בדיוק, אז אנחנו יוצאים כנגד ואנחנו כותבים בתי ומשהו משפחות, כתבנו וחתמנו מכתב שאנחנו צריכים לתת לראש הממשלה את הכוח להחזיר לנו את החטופים. באותה נשימה אנחנו מדברים על זה שלא יכול להיות בחירות בתקופה כזאת, ולא לחשוב על זה אפילו, כן? אז אנחנו ממש נגד בחירות, ונגד זה שיחליף אותו של הממשלה בעת הזאת, אנחנו צריכים אותו עד שהוא יחזיר לנו את החטופים.
אבל אומרים לך, אני אתן לך את האיפך מסתברה, אומרים לך, עדיף שאני אעשה את זה יריב.
מה שאתה רוצה, אני...
אתה רוצה, אני... אני אתן שיהיה יותר עדין.
אני מאוד עדין. אבל מה שאתה רוצה, הראל, בבקשה.
לא, אני אומר, הם אומרים, יגיד, אתה יודע מה, תגיד לו יריב, תגיד לו את מה שאתה חושב, שאתה חושב שנתניהו הוא המכשול לעסקה, זה מה שאתה חושב.
אז הנה, אני חושב קצת אחרת, אני חושב, קודם כל שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני חושב שזה ברור לחלוטין, שברגע שיש דיבורים על עסקה, אתה רואה שאת האגף הימני בממשלה, מתחיל לדבר על פרישה מהקואליציה, גם סמוטריץ', גם בן גביר, אפילו שכשעוד אין אפילו את מתווה העסקה, הם כבר מאיימים. ולכן יכול להיות שדווקא ללכת לבחירות, לממשלת מעבר שכבר אי אפשר להפיל אותה, אולי זה הדבר הנכון, זה ישחרר את נתניהו משיקולים זרים, משיקולים של קואליציה.
אוקיי, שאלת, לא,
שאלת, רגע, זה חצי שנה עד שאנחנו נתחיל מסע ומתן, כי בעת ממשלה שהיא לא יכולה לתפקד, לא יהיה מסע ומתן.
ממשלת מעבר יכולה לתפקד?
לא, ממשלת מעבר,
ממשלת מעבר יכולה להביא עסקת חטופים.
יריב, תראה, אני לא הפעתי לו, תן לו לדבר.
היא לא תוכל לעשות שום דבר במסע ומתן, גם ככה קשה המסע ומתן, ואנחנו לא יכולים להאשים רק את... זה מאוד מוזר שאנחנו כל הזמן מאשימים את ראש הממשלה ואת הממשלה, שלא מתקדם את העסקה. ראש הממשלה וכל אחד מהממשלה היה רוצה את החטופים פה בבית. זה ברור לכל המשפחות אגב, לשני הצדדים, אוקיי?
כן.
זה ברור שכולם רוצים בעד זה. אנחנו מדברים על זה שאם אנחנו נעצור את זה עכשיו, את המסע ומתן, ואז טיפול הממשלה ויהיה בחירות, זה חצי שנה מינימום. אתה רוצה שהבן שלי יישאר עוד חצי שנה,
חלילה, אני פשוט לא מצליח להבין את האמרה שנאמרת פה כאילו היא אמת, שממשלת מעבר לא יכולה לעשות עסקת חטופים. היא יכולה גם יכולה, וכנראה שגם תוכל לעשות את זה בצורה יותר חופשית, כי אי אפשר להפיל אותה.
יריב, מה כל כך דחוף להחליף ממשלה?
כי כשלא מחליפים ממשלה,
האגף
הימני הרדיקלי מטרפד אפילו עסקאות הומניטריות. לכן אני רוצה להחליף את הממשלה, כי אני רוצה להחליף את החטופים.
אגף הימני הרדיקלי לא הפריע לעסקה הזאת.
בן גביר התנגד?
האמריקאים אומרים לך שהחמאס לא מוכן לשום מצע ישראלי, די! די, אפשר להאשים את בן גביר שהחמאס מסרב. מה, אתה תהיה לפחות הגון.
אני הגון, ואני אשאל אותך שאלה.
אתה אינך הגון.
אלי, אני אשאל אותך שאלה. האם מוסכם עליך העובדה שחמאס הציע עסקה, שישראל מסרבת? הרי יש עסקה לשולחן, ישראל פשוט מסרבת.
מה העסקה שהחמאס מציע?
החמאס מציע...
מה העסקה? רגע, שנייה, תנו לי לדבר. כל הזמן אנחנו מנחשים ניחושים, ואנחנו יודעים, כולנו יודעים המשפחות, וכולם במדינה יודעים, שאף אחד לא יודע בדיוק מה קורה. לא בקבינט, יש אולי טיפו הדלפות וזה, אבל לא יודעים בדיוק מה המסע ומתן. כשאני דיברתי על מסע ומתן, ותעשה הכל, אז זה לא היה מדובר על כמה אסירים לשחרר. כי תכלס, אנחנו מוכנים לשחרר את כל ה-6,500 אסירים, ותביאו לנו את החטופים. היום, לא מחר, אפילו היום, העניין הוא אחר. במסע ומתן מדברים על דברים מאוד ממושכים, להוציא 20, עכשיו הם ידעו מ-40 ל-20, לדבר בעוד 90 יום, ועוד 90 יום, ככה שהאסירים החטופים האחרונים יצאו בעוד שנה וחצי.
אלי, מאיפה
הבן שלי? אי אפשר לתת לזה.
לגמרי, זה
יהיה... אני לא יודע מה אי אפשר, אני מעדיף 20 עכשיו שנמצאים בבית, מאשר שכולם לא נמצאים בבית.
יריב, אבל מה שהם עושים, הם ישחקו בנו לנצח.
אראל, אבל גם ככה הם משחקים בך לנצח.
אבל יריב, תראה, צריך להיות מספיק הוגן. אני, אתה שאלת אותו כמה שאלות, נכון? נתת לו לדבר.
נו, בבקשה.
אני יכול לדבר בבקשה, תודה. תהיה מנומס.
אני מנומס מאוד, אראל.
לא, לא. הבן אדם מדבר, אני רוצה לשאול אותו שאלות. בבקשה. איפה נכתב עידן?
עידן נכתב במסיבה, הוא לא נכנס אפילו למסיבה, הוא אסף שתי חברים שהוא לא הכיר.
כן.
לא יכלו לנהוג, לא היו קשירים לנהיגה. אמר לי, בוא אני אקח אתכם, יחזיר אתכם לתל אביב. ואמרו לו, אתה צריך להיכנס למסיבה. הוא אומר, אני מבטר למסיבה, אני לא יכול לתת לכם לנהוג ככה. אני עושה אותו גיבור בכוונה, כי זה באמת... זה בעצם השם קוד של כל האנשים שנחטפו ונרצחו שם. אנשים טובים שבאו למסיבת אהבה ושלום, רוצים לעזור אחד לשני. בדיוק קראתי כתבה על איזה בחור שהציל בסוף נהרג ונכנס פעמיים להוציא אנשים, ובנגלה השלישית הוא נהרג עם עוד ארבעה חבר'ה. ואלו האנשים. אז עידן לקח אותם לצד צפונה ופוגש שם חמאסניקים מחופשים בשוטרים. הם מתחילים לראות בו, הוא לא מבין, הוא עושה יוטרן ובורח לדרום. משום מה לא פונה למזרח לבאר שבע, ממשיך דרומה, לנירין. שם עשרות מחבלים מתחילים לראות עליו. הוא נתקע בעץ, ואז הוא עוצר את גיא אילוז, זיכרונו לברכה, עם הג'יפ, ומעביר את הפצועים לג'יפ, והם מתחילים לנסוע 200-300 מטר, הג'יפ נתקע, והמחבלים רוצים לרצים לעבר הג'י בצעקות וואקף, אם יהיה תוך כדי ירי, עידן וגיא מצליחים לברוח לעצים, ואז הם מגיעים לשלושת החבר'ה שהיו בג'יפ, בר ליאור, יוליה ואלון, עושים ודבר הריגה, יורים להם ארבעה כדורים בראש.
מחשימם.
וגיא מוצא טלפון ועושה שיחת חירום, מתקשר למשטרה, המשטרה מתנערים, אומרים, זה לא, אתה לא צריך לכאן להגיע, וכבר מפנים אותו לכל מיני אנשים, אז הוא פונה באמת, נגיע למדה, ומדבר איתם, אין זמן לאמבולנס, תשכו לנו הליקופטר, אני פצוע קשה ביד, מעבד המון דם, ככה הוא מדבר בלחש, ועידן, פה לידי, פצוע קשה. וזה הידיעה האחרונה אגב מעידן. לגבי גיא וזה, הוא עוד מדבר עם אבא שלו, עושה לו שיחת פרידה, ומילים, אבא אני אוהב אותך,
זאת אומרת, ואז חטפו אותם?
שעתיים אחרי מצאו את האייקון של הטלפון, שבעצם היה עליהם, שהתקשרו מהם, בעזה. אנחנו מבינים שהם חטופים.
אבל אין לכם...
לך לא קיבלת סימן חיים ממנו.
מאז.
לא. כל הזמן חשבו שהוא נהדע, במשך חודשיים וחצי, ואז הצבא התקשר, ודיווח לנו שמשנים את הסטטוס מנהדר לחטוף. באותה ידיעה, אגב, אני ממש צועל משמחה, בכי משמחה, כי אתה יודע, פתאום יש איזו ידיעה כזאת, איזה עוד חיים תקרא לזה. וזה הסיפור. ומאז אנחנו, כמו מאז, בשביל אוקטובר, אני במלחמה יומיומית.
איך חיים ככה? איך חיים? באמת, אני מניח שיש לך עבודה וזה, מה?
אין חיים.
אין חיים, אה? לא מנהל, לא חיים.
אני לא עובד מאז, אני עובד בלהחזיר את הבן שלי כמובן, ובמטה פעיל מאוד, ועושה פעילויות מטורפות, כדי להביא, אני חזרתי אתמול מארצות הברית, מקליפורניה, כדי לעשות גיוס, לדבר אל הקהילות, זה מה שאנחנו...
אגב, מה אתה מרגיש בקהילות? כאילו, יש הבנה של המצב? כלומר,
כי אני רואה... מאוד.
אני ראיתי אתמול, יצא אפילו אחד מהרבאים הרפורמים נגד, אמר למפלגה הדמוקרטית, אל תיקחו אותנו כמובנים אליהם, ואני שואל, שאתה פוגש את היהודים בארצות הברית, הם מבינים את המצב, או שהם...
מבינים ממש. כשאני מספר את הסיפור, אתה רואה שכולם בוכים ובאים ולא, ומחבקים בלי סוף. כן, זה משפיע.
אלי, קודם כל, להקשיב לך זה מעורר התפעלות, כולל ההתחלה שאמרת שכל המשפחות באות מראש עם רקע פוליטי, אני מקבל את זה לחלוטין ולא השתנה, ויש פה גם תפיסות פוליטיות שנכנסות. אני מעריך מאוד את הדברים שאתה אומר. אני חייב לשאול אותך על הטיסות לחול. אני רואה הרבה מאוד משפחות שנוסעות לחוץ לארץ, ואני שמעתי את ערד, אשתו של רון ערד, תמי ערד, שאמרה, שלחו אותנו לחול בלי סוף, זה לא שינה שום דבר. הלחץ לא צריך להיות בחול, הלחץ צריך להיות כאן בישראל, על מקבלי ההחלטות כאן, שאם יש עסקה לשולחן, שחלילה לא יפנו את הגב. ואני שואל אותך, האם הנסיעות האלה, מעבר לזה, ברור שתקבל תמיכה, ואיך אפשר שלא, אבל אולי זאת אנרגיה מבוזבזת, ואת המאבק צריך לעשות פה מול נתניהו.
מה מול
נתניהו?
הוא ראש הממשלה?
רגע, קודם כל, יש איזה משהו, אני יצאתי סך כל שתי משלחות, אחת, עידן יש לו אזרחות פורטוגלית, אז יצאתי ונפגשתי עם
הרגישה.
100%. גישה מעולה, הוא חיבק אותנו, והוא הופיע בוועידת פריז, ואמר את שלו, הוא דרש את עידן, כי הוא היה האזרח היחיד פורטוגלי שם. וכן, זה עזר מאוד, באמת, גישה, מסתבר שהוא היה מתנדב בצעירותו באיזה קיבוץ, ומאוד חיבק זהב. והנסיעה הזאת היא למעשה נסיעה שניסיתי בעצם לגייס כספים. אנחנו חצי שנה לא עובדים, אף אחד מהמשפחות, לא ההורים, לא הילדים, אף אחד. אתה שואל אותי עבודה, זה כלום. וניסיתי לעשות את הדבר הזה, כמובן שבעזרת השם, זה כן
יקרה. בעזרת השם. תשמע, אלי, אני מאחל לך מכאן, מכל ליבי, ש... לא יחק היום שתוכל לך בכם.
סגל, אני רוצה להגיד עוד משהו. אתמול עשינו איזה פגישת נציגי משפחות בבית אריאלה, ודיברנו, וזה... כמו שהוא אומר, אריאל, אני עליתי ואמרתי, חבר, היום נפל לי הסימון. אחרי חצי שנה, שאנחנו בעצם קובץ משפחות, קבוצה ענקית של משפחות, שחלקנו לפני היה דעות פוליטיות. ושתדעו לכם, אני אוהב אתכם, אני לא יכול לראות אבא של חטוף או חטופה, שהוא ראה שהיא נהנסת, ולא לפקוט מולו, ולחבק אותו. אז קודם כל, זה לא משנה מה דעתו, הפוליטית, אני מחבק אותם ואני אוהב אותם, את כולם, וצריכים את כולנו, כן, כל העם לחבק ולתמוך בנו בעניין הזה.
לחלוטין.
זה לא משנה מה דעתנו הפוליטית.
אני מסכים, בדיוק, אחד הדברים הנוראים שהיה פה במשך תקופה, אני לא רוצה להאשים את האנשים, הניסיון להכניס טריז בין המחנות, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים בשחרור הבנים שלכם, אנחנו הבנים שלנו, כן, צריך לומר גם...
מי ניסה לשים טריז בין המחנות?
טוב, בסדר.
אני שואל אותך, מי עשה הפרד ומשול במטה?
אני אגיד לך, מי שעשה הפרד ומשול, אנחנו יודעים היטב, אני לא רוצה להיכנס לזה, איך זה נועל קודם.
אגב, זה לא היה, אנחנו מההתחלה במטה, כל הזמן זמן אמרנו, אנחנו אי פוליטי, אנחנו לא פוליטים, לא נדבר פוליטיקה. עכשיו, אחרי שאורן צור עזב, התחילו פה מאבקים פוליטיים. ואתמול אמרתי, חבר'ה,
okay.
ירדה סימון, אני אוהב אתכם, זה לא משנה מה אתם חושבים פוליטית. כל אחד יעשה מה שהוא חושב. הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות, להגיד, אנחנו ארבעה משפחות חוסמים את איילון. אנחנו ארבעה משפחות הולכים רק בדיזינגוף. זה הכל.
הבנתי.
אי אפשר לצרף את כולם למה שכולם עושים, והמטה מבין את זה, ועכשיו אנחנו הולכים לקו הזה.
אלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שחטוף בידי החמאס, בעזרת השם, כמה שיותר בעזרת השם, בעזרת הצבא, בעזרת כולנו, אנחנו תראה את הבן שלך, תחבק אותו בקרוב.
שהחג הזה אנחנו נעשה עם עידן שלי.
אמן. בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. תודה רבה אלי שטיבי.
תודה רבה, ביי ביי.
כן.
תשמע. יש הרבה מה להגיד, הרבה מה להגיד, הבטן מתהפכת, ובסוף, יש שאלה של סדרי עדיפויות שהיא כן מייצגת גם השקפת עולם אידיאולוגית, אתה רוצה לקרוא לה פוליטית. יש כאלה שחושבים שלחסל את החמאס וללחם בו עד תום, זה הדבר הנכון לעשות גם על חשבון החטופים שנהרגים בזמן הזה, ויש כאלה כמוני שחושבים שלהחזיר את החטופים חשוב יותר.
יש כמוך שחושבים שאפשר לעשות שלום גם עם קרמת מדינה
פלסטינית.
יש כאלה שחושבים שאין
הבדל
בין
הפתח
לחמאס.
אני יכול להתווכח.
אני יכול להתווכח.
בוא תסביר לי פעם אחת למה הגדה פלסטינית שלא נותנת, שובטת את חיית ביד ולא נותנת להתקוממות לעלות.
אם אין צהל ביהודה ושמון, אין רשות פלסטינית, החמאס משתלט. מה השאלה?
אל תהיה בטוח, אבל...
אני ראיתי מה קרה בעזה.
אבל הראל, אבל אל תברח לנושא.
אני לא בורח.
אני אומר, אני אומר, אני לא בורח.
אני, אתה הנזק, אתה והחברים שלכם, הנזק של החטופים.
אנחנו נזק.
כי אתם, כן, כן, כן.
תשמע.
כי במקום שכולנו נעמוד, כחומה בצורה, כקיר ברזל, תראה, אתה נואם פה.
לא, אני לא נואם, אתה לא נותן לי להוציא משפט,
אתה לא נותן לך להוציא משפט.
ממש כך.
תגיד לי, אתה שומע את עצמך?
כל הזמן.
הוא עולה אב שקול, אב של חטוף. לא, לא. הוא מנהל ואתה קוטע אותו, עד שאני צריך להגיד לך, יריב, תן לו לדבר. עכשיו אמרת את מה שאתה אמרת בסדר. ישראל אשמה. אני איתך. ישראל אשמה, וזה, תפיל אותו הממשלה, תיווכחו קודם כל שמרץ תעבור את אחוז החסימה, ואז תגיעו ותובילו את הממשלה.
שמרץ תעבור את אחוז החסימה, לא יהיה לכם 64 של טעות. נכון, הם לא מייצגים את הציבור.
נכון,
אבל אתה רוצה
נכון,
את זה, סבבה.
נכון,
אני אומר לך, לא מעניין אותי אחוז החסימה. אותי מעניין החטופים.
נכון,
ואני רואה,
אותי לא מעניין
בסוף,
החטופים.
אני לא ראש הממשלה, ואני לא,
מעניין,
לא נמצא על ההגה. אני רואה
מי
ראש הממשלה, ואני רואה איפה
מעניין,
אנחנו נמצאים.
אותי מעניין להוציא להבציא את החטופים.
לא, לא מעניין
ואני
אותך.
ואני יודע...
כי אתה אומר, יותר חשוב לי לחסל את החמאס מאשר החטופים, ואני אומר פה, החטופים יותר חשוב מכל מטרה אחרת.
מה שחשוב לך זה להפיל את נתניהו.
וזה ההבדל בינינו, אל תטשטש את זה.
שאתם רוצים ללכת לבחירות, למה אתם רוצים ללכת לבחירות, כי אתם רוצים להפיל את נתניהו, ואם יהיה בחירות ותהיה פה ממשלת מעבר, שהכוח של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר באירוע כזה, יהיה לא פחות חזק מהכוח שלהם בממשלה רגילה, אתם תודונו את ה... אתם, להפך, אתם מרחיקים עסקה.
אני אומר כאן.
אתם מרחיקים עסקה.
עזוב אותי בחירות, אני מוותר על הבחירות, שנתניהו...
אני רואה את היעל לפיד הסתום הזה, מגיע
לארצות
כן.
נתניהו ימשיך עד סוף הקדנציה ויחזיר את כל החטופים. אני עכשיו חותם לך. עכשיו אני חותם לך. ואני אומר לך שכל המחנה שלי חותם.
בסדר, זה יקרה
רוצים,
בכל
אנחנו
מקרה.
אנחנו רוצים
בהפלת
נתניהו
לי.
בין היתר,
תראה.
כי הוא לא מביא את החטופים.
אני חושב, אני חוזר ואומר, ולכן זה כל כך לא הגון, בקבינט המדיני-ביטחוני יושב נתניהו עם השר גלנט, עם השר גנץ ועם השר אייזנקוט, וכל ההחלטות מתקבלות בתיאום על פי רוב קולות. מכאן אתה למד שזה לא נתניהו.
אני שמעתי בעובדה את האנשים שמעורבים בעניין הזה.
אני שמעתי בעובדה, אני שמעתי בעובדה עבריינים, אנשי צבא שמדליפים מידע סודי מתוך ישיבות שאני לא יודע מיהם. זו עבודה עיתונאית חרה.
אתה עיתונאי, לא?
אני עיתונאי. כן, אני בעד הדלפות, אבל אני לא בעד הדלפות, כאילו גם אני יכול להגיד. מקורות בצבא טוענים...
זה לא מקורות, הם דיברו בקולם.
לא, לא, הם לא דיברו בקולם.
בקולם המעוות, אמנם.
אני אגיד לך משהו, זה אומץ קטן מאוד, כי אני שוב חוזר ואומר, אם יש רוב לעסקה, היא עוברת בקבינט המדיני-ביטחוני.
אתה יודע מה ההבדל, הערה קטנה?
כן.
שבני גנץ ואיזנקוט לא יכולים להפיל את נתניהו, וסמוטריץ' ובן גביר כן, ולכן הכוח של סמוטריץ' ובן גביר גדול יותר.
אבל אתה זורח חול בעיני,
רק כשנשים את הדברים על השולחן, יש עסקה על השולחן.
אין עסקה על השולחן.
החמאס הציע עסקה.
אתה משקר.
ישראל מסרבת ומציעה עסקה אחרת של החמאס מסרב. ואני אומר, בסוף אנחנו ניישר קו, כנראה עם העסקה המקורית, אז בוא נעשה את זה עכשיו, שיש עוד את מי להציל. יש עסקה לשולחן.
יריב אופנהיימר, אתה פשוט, אני לא, אני אשאל את מי,
תשאל את כל מי שאתה רוצה שמעורב בזה.
הבית הלבן אומר, הבית הלבן הודיע אתמול שהחמאס מסרב.
לא, לפשרה.
נו, מה אתה רוצה?
אבל גם נתניהו הרי אמר, החמאס הציע תנאים שאני לא יכול לעמוד בהם. כלומר, החמאס הציע עסקה. ישראל מסרבת ומנסה בסחר מחר לכופף את החמאס. כל יום שאנחנו מבזבזים, זה יום שלא נחזיר.
לא, אני דובר המציאות, אדוני. אתה לא דובר מציאות, כי אתה יוצא, כי אני אסביר. תראה, קודם כל תראה, עם כל הכבוד, גם הרדיו צריך להבין שבשיחות בינינו, גם אני מדבר. זה קטע כזה. אתה לא נועם פה, ואתה נעמת פה. אני נמאס לי מזה. נמאס לי, לא, לא, לא.
אנחנו מנהלים שיחה.
לא, אנחנו לא מנהלים שיחה. אנחנו מנהלים דו שיח של חרשים. כי אני מביא טיעון ועובדות, והעובדות הן כאלה. גם המוסד, גם האמריקאים אומרים, מי שמסרב לעסקה זה חמאס. זה מה שנאמר. עוד עובדה שאני מביא. כל החלטה שמתקבלת בקבינט המדיני-ביטחוני מצומצם, מתקבלת ברביעייה. לא יכול להיות שנתניהו הוא זה שחוסם. יכול להיות שחלק מהאנשים שמצביעים יחד איתו, בין אם זה גנץ ובין אם זה אייזנקוט, ממלאים פי מים עכשיו, ויוצאים פחדנים ופרשים, כי, כי גם הם לא מצביעים יחד איתו. כי הם היו יכולים, אם היה רוב בקבינט המדיני-ביטחוני ללכת לעסקה המופקרת שאתה מציע, הם היו מסכימים לזה, עובדה שלא. אבל לכם נוח לדבר על נתניהו, למה? כאילו הוא האיש הרע, באים הורים של יותר משפחות של חטופים, אומרים, די, אתם מפריעים. אתם מפריעים לשחרר את הילדים, אנחנו צריכים לשלוח את הילדים שלנו, אני יודע, עוד מעט לעוד לחימה. תראה מה אתה עושה, אתה אומר שהחמאס צודק בדרישה שלו, ואם אחר הם יגידו לפנות את ירושלים, אז תגיד אוקיי, בסדר, נכון, דרישה מוצדקת, לפנה את הר הבית.
אני רק אמרתי ששתי עובדות, עובדה אחת היא שיש עסקה שחמאס הציע לשולחן, ישראל סירבה לה, אתה בעצמך אומר, עסקה מופקרת. אתה יכול להגיד,
נכון.
אבל קודם כל יש עסקה לשולחן.
גם האמריקאים חושבים שהיא מופקרת.
החמאס מסרב להצעה הישראלית כרגע, ועוד יהיה על זה מסע ומתן. אני פשוט חושב שמיום ליום, הכוח שלנו בעניין הזה הולך ונחלש. מה לעשות? זה המצב. הלוואי וזה היה הפוך. הלוואי ואנחנו היינו יכולים להיות בצד השני.
זאת אומרת, אתה, אם היית ראש ממשלה, היית הולך לעסקת ביניים, משחרר 20, כי הם מוכנים רק אין להם לתת שמות. הם לא מוכנים לתת שמות מי חי, מי מת. אם אתה הולך לעסקה כזאת,
אם אני הייתי ראש ממשלה,
היית עושה את הכל.
רגע,
אז היית מוציא צהל, היית מוציא צהל מעזה?
זה לא הדרישה כרגע.
זה כן הדרישה
לא,
שלהם.
אני הייתי מוציא צהל מעזה אם היינו מדברים על כל החטופים. כאשר אנחנו מדברים על עסקה, על עסקת ביניים,
כן.
אני הייתי מאפשר לפלסטינים לחזור לצפון הרצועה, לא גמרת את המלחמה.
איך תוציא אותם חזרה?
ודרך אגב, המלחמה גם ככה כבר לא...
היא לא נגמרה, אתה הולך לרפיח, מתכוננים לרפיח.
לא יודע.
גייסו שתי חטיבות מילואים עכשיו.
ואותי יותר מעניין להביא את החטופים מאשר להרוס עוד מנהרה ברפיח. מה לעשות? אותי יותר מעניין
החטופים
מהראש של סינואר.
החטופים ברפיח ובמחנות המרכז. אתה עוזר לסינואר.
רגע, בינתיים את האידיאולוגיה שלך, וזה עניין אידיאולוגי, אנחנו מנסים. ואנחנו רואים את התוצאה.
האידיאולוגיה שלי?
בוודאי שלא את האידיאולוגיה שלך.
אני,
להמשיך במלחמה, ולהגיד החטופים אחר כך, אני, נתעסק בזה אחר כך, אם, נפיל לך הצבאי. לא, זה לא עובד.
אוקיי, אם, תראה. אני באמת חושב שאני לא יודע להתמודד עם טענות באמת סתומות.
אוקיי.
אני אסביר לך, ובזה אני אסיים את דעתי, כן? בלי שנחסל את החמאס ברצועת עזה, הם לא ישתחררו לעולם. כי זה תעודת הביטוח, זה הפוליסה שלהם. אני חושב שזה כל אזרח ישראלי, ולכן גם בכל הסקרים, וגם בסקרי העומק, ואנחנו רואים גם זה משתנה, גם באחרים, הישראלים מבינים את זה. הם לא חושבים כמוני, כמוך, הם חושבים כמו יתר המדינה, כמו בני גנץ, כמו בן נתניהו. טוב, חייבים לצאת להפסקת פרסומות. אגב, יש לי פה את התנאים לחמאס מחדשות 12, הסכמה לשחרר פחות מ-20 חטופים, תמורת 42 ימי הפוגה.
אני בעד.
דורשים שחרור שיותר אסירים ויותר אסירים כבדים, כלומר עם דם על הידיים, ערבות בינלאומית להפסקת המלחמה כבר בשלב הראשון, נסיגת כוחות צהל מרצועה בשלב הראשון, החזרת אוכלוסייה על כל חלקי הרצועה, זה דרישות החמאס, ואם אתה מוכן לעמוד בהם, סבבה, אבל אנחנו
מתקדמים. א', אני מוכן, וב', אני אומר לך שזה גם לא הדרישות לגבי נסיגת כוחות צהל מכל הרצועה.
טוב.
הם רוצים שתיסוג ממקומות שלהם הבנתי. מגיעים האזרחים.
אבל זה מה שכתוב, זה מה שהם דורשים.
לא שם,
אתה יודע
להגיד.
יותר, טוב,
אני
אתה יודע יותר
מנסה להתעניין. אתמול שוחחתי עם פלסטיני שנמצא אני, בעניינים.
אתה, אדוני, אתה לא, דיברת עם אנשי חמאס?
אני דיברתי עם אנשים שמדברים עם אנשי חמאס. לא,
אני דיברתי, אני שמעתי את הבית הלבן. נראה לי...
כי הבית הלבן הוא שחקן.
אה, הוא שחקן, טוב.
נכון, הוא רוצה ללחוץ. וטוב עושה, אני אומר טוב הוא עושה. בוא נמשיך הלאה.
שלום לחבר הכנסת משה סעדה, לשעבר סגן ראש מח"ש.
שלום.
ואני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, אני יודע, אתה בטח רוצה להגיב בנושא, אבל בוא נתמקד בנושא שלנו, ואנחנו מדברים על כתבה שפרסם גור מגידו בדמרקר, לפיו עורך דינו הישראלי של המיליארדר דן גרטלר, נדמה לי שמו, הוא עד מדינה בארצות הברית, אבי לוי, הודה בפני בית
המשפט.
הודה, אנחנו זוכרים אותו, היה עורך דין של קצב בזמנו.
נכון.
הודה, יחד עם פלדמן בעירור, הודה בפני בית המשפט האמריקאי, ששיחד לכאורה את המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, כדי לקנות הדלפות מחקירות שהתנהלו בזמנו נגד גרטלר, המידע עבר בזמנו לשי ניצן, היה אז פרקליט המדינה, ולקורש ברנור, אולם הבדיקה בעניינו של דנינו נסגרה. אוקיי, סיפור חזק, סיפור גדול, סיפור, שוב, עדות של אדם אחר בבית משפט אמריקאי, יש לה משמעות אני מניח, ומה מה, מה קורה פה בישראל בנושא?
צריך להבין, רק אני אדייק את הדברים שאמרת, הוא נשפט על הדברים שהוא אמר, הוא לא רק אמר, הוא נשפט עליהם לחמש שנות מאסר, זאת אומרת, זה לא רק מפכ"ל המשטרה, אלא מפכ"ל המשטרה ובכירים נוספים במערכת אכיפת החוק. עכשיו מדובר על משנת 2006 על 2014 שמקבלים שוחד. המידע הזה מגיע לפרקליטות באזור שנת 2017. סוגרים את זה בתוך הבית, לא מתקינים את מח"ש, מח"ש המחלקה לחקירות שוטרים, התפקיד שלה לחקור אם יש חשד כנגד אנשי משטרה כאלה ואחרים. מה שעושה שי ניצן, קורש ברנור, ועוד אחד ששכחת להזכיר אותו, מנדלבליט, אולי אתה מכיר.
העורך דין של הטייקון האוקראיני, הבנתי שהוא מונה.
אז אני אומר מנדלבליט, לא התקנו את מנהל מח"ש בתקופת אורי כרמל, או אני כממלא מקום. הלכו, פנו הם לאבי לוי, ושאלו אותו, יש לך מה להוסיף, וכמובן הוא אמר להם לא, מה, הוא ימסור למשטרה שרוצה למסור את זה נגד בחירה המשטרה? למה הקימו את מח"ש? וככה עוד פעם, החונטה הזאת, סגרה את התיק בשביל עצמה על עצמה. המשטרה חיפתה על הפרקליטות, הפרקליטות על המשטרה, ובעצם המשפטי הממשלה נתן את החותמת לכל הדבר הזה. וזה שוב מחדד ומסביר לנו למה חייבים להוציא את מח"ש מחוץ למערכת, מחוץ לפרקליטות, כדי שהיא תוכל לחקור גם את המשטרה וגם את הפרקליטות.
כלומר, גוף נציבות מחוץ למשרד, בעצם עוד גוף נוסף בעל משקל שווה בתוך משרד המשפטים.
חבר הכנסת סעדה, אתה אומר דברים מאוד נוקבים, ואני שואל, הרי כן נפתחה הבדיקה בעניין. זאת אומרת, זה לא ש...
הפרקליטות בדקה.
הפרקליטות בדקה. והוחלט...
היא בדקה את עצמה.
והוחלט... אני הבנתי שנפתחה בדיקה, ואחרי שבדקו, סגרו. אז בוא, אני מניח שביררת מה היו הנימוקים לסגירה של התיק.
אני אסביר לך. מי שאמור לבדוק זה גורם חיצוני. אלא אם כן אתה חושב שהאדם צריך לבדוק את עצמו, וזה מצוין.
אני חושב שהפרקליטות יכולה לבדוק את
זה. הפרקליטות זה לא, זה תפקיד המח"ש. מח"ש.
מח"ש. כי בחר זה מדובר באנשי משטרה בכירים. אני אומר מספר גורמים. ומפכ"ל משטרה לשעבר, מי שאמור לבדוק זה גורם חיצוני, התפקיד הוא של מח"ש בלבד. מה עשו? כי ידעו שאם היו מעבירים את זה אליי, מן הסתם הייתי חוקר את זה. כמו בפרשיות של פיתו ארביב, וניסו שחם, סמפכ"ל המשטרה, רונל פישר ורות דוד, מנעו ממח"ש לחקור את זה. לא דיווחו לנו. אני פעם ראשונה שומע על זה בכתבה של דה מרקר, ונפרגן להם. מעולם לא ידענו מזה. לא אורי כרמל ולא אני.
אז תבין, זה הפרקליטות.
זה בתוך הבית, זאת הפרקליטות.
משה, זה
הטיוח שמדברים עליו.
זה פרקליטות, עוד מעט נדבר פה עם עורך דין דבורין, על מה שמתגלה במשפטי נתניהו, שזה, תשמע, אני מבחינתי...
זה חלק מאותו עניין.
אבל זה חלק מאותו, הרי יש פה ראיות, יש פה כמה תיקים שאנחנו רואים איך עובדת האכיפה הבררנית. פה יש אירוע הרבה יותר משמעותי מטענות על סיגרים, כן? זה אירוע משמעותי, אם באמת...
8 שנים של שוחד, חשד לשמונה שנים של שוחד.
ואיך סוגרים את זה בבדיקה פנימית, שמי עושה אותה? שי ניצן, הרקטור, אגב...
לא, שלחו, יותר חמור, שלחו את הוא רוצה למסור גרסה חמורה מפלילה, מוסר עדות ומורשה, זה בבית משפט, ושולחים את המשטרה, שימסור למשטרה גרסה נגד המשטרה, זה נראה לכם סביר?
תראו, אני חושב שבפרשה הזאת, כן, אנחנו צריכים לראות מה יעשו עכשיו גורמי אכיפת החוק, ויש
זכות חפות
גם לאנשים האלה.
ברור.
אבל אני חושב ששניכם, אני חושב ששניכם, בניגוד לדמרקר, שהנה אתם רואים שהם לא עובדים על פי אג'נדה, אלא כשיש להם מידע הם מפרסמים, אתם לוקחים את זה מיד, ומכאן כבר משליחים, שהנה תיקן את נתניהו, זה תפור וזה קומבינות וזה כולם.
יריב, אתה זרקת? יריב, אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה, לא צעדה.
זה הבדל בין דמרקר לבינך.
אתה, זה לא מעניין אותך.
בוודאי שזה מעניין אותי.
לא מעניין אותך הסיפור של המלון של פאקר ואיש הציבור שהיה בו עשרות פעמים. לא מעניין אותך עובדה שמשטרת ישראל ברוב חוצפתה לא יאומן עומד ראש יחב ואומר שאין לו כסף לעשות תיקונים, שזה טלפון לחברת פלאפון או לחברת פרטנר או לחברת סלקום. זה בדיחה גרועה. כמה עולה כסף לעשות תיקונים, סדה?
זה לא עולה כסף בכלל. החברות חייבות לתת השירות הזה למשטרת ישראל.
אתה מבין? העובדים, ובמקום שתבוא תגיד, אתה יודע מה? זה בעיה. מטלים פה רפש
במפקד. אתם מבחינתכם. אני לא יודע מה היה בפרשה הזאת, אני רק יודע שדמרקר הם אלה שחשפו את זה. ואני מאוד בעד לבדוק את זה, אבל אני לא בעד לקחת גם את סימני השאלה שעולים מהדבר הזה, ולשרוף את המועדון. בשביל להציל את נתניהו, וזה מה שאתם רוצים לעשות.
קודם כל, ממש לא קשור לנתניהו, ואני לא בעד לדבר בשל נתניהו, אלא כראש מחסה שעבר. ואני שואל את עצמי, איפה היועמ"ש? יש פה חשד שאומר עורך דין בישראל, שנגזר עליו עונש של 500 מאסר, על שוחד שבכירים מערכת אכיפת החוק, ומפכ"ל משטרה לשעבר במשך 8 שנים. לא שמעתי את היועמ"שית אומרת מילה וחצי מילה בדבר הזה. לא שמעתי את פרקליט המדינה אומר. יותר מזה, גם דמרקר לא שמע. דמרקר מותח ביקורת. איך? לא שמענו שום דבר. האם שמעת שנפתחה בדיקה? לא חקירה, בדיקה. האם מישהו בודק את זה? והתשובה היא, ואני אומר לך,
קודם כל הייתה בדיקה, היא נסגרה. אני לא קיבלתי תשובה מה היו הנימוקים לסגירת הבדיקה. הרי זה לא שלא נגעו בנושא הזה.
אז אני אגיד לך מה עשו. הוא רצה להגיש תלונה נגד בכירים במשטרה, שלחו לו את השוטרים עצמם, ששאלו אותו אם הוא רוצה לשתף פעולה, ומטבע הדברים הוא אמר להם לא. איך זה אמור לעבוד? ואני עבדתי אישית מול אבי לוי הזה, בתיק של פינטו ארביב. שלחו את מחה שהיה מידע שארביב ראש להב מקבל שוחד, מי שנשלח זה לא הפרקליטות ולא המשטרה, וזה לא מפתיע אותך, שלחו את המחלקה לחקירות שוטרים, כי אנחנו גורם חיצוני, ואנחנו יצרנו יחסי אמון עם הרב פינטו, וקיבלנו את המידע, ובקבות אותה מידע, הורשה ארביב ראש להב, כך צריך לעבוד במדינה מתוקנת, הליך של בדיקה סלש חקירה.
Okay.
במדינה לא מתוקנת, האנשים עצמם בודקים את עצמם, ואחר כך סוגרים עבור עצמם, וכן, הגיבורים הללו, זה גיבורים שחוזרים במספר של פרשיות, ושאני שטן, קורש ברנור, ומנדלבליט, והגיע הזמן שהנושא הזה ייבדק לעומקו.
אגב, צריך לומר, שוב, זה לא קשור, כמובן, זה רק אנקדוטלי, ששי ניצן, יוחנן דנינו, וסגלוביץ' הם אותה פלוגת צנחנים. אנקדוטה.
וחברים
טובים.
אני חושב ש...
היה חייב לפסול את עצמו.
נכון, שי ניצן לא יכול היה לעסוק בדנינו, זה כמו שמנדלביט לא יכול לעסוק באפי נווה, נכון?
אני לא יודע מה דנינו עשה או לא עשה, אבל אני חושב שזה שבן אדם העיד שזה מה שהיה, זה עדיין לא מרשיע אותו. לא שמענו את תגובתו. לא הייתי משתמש גם לא בשידור הזה בשביל לשפוך את דמו.
על מי שופך את דמו, מדברים על המדינה. אני, לצורך העניין,
האם הוא קיבל או לא קיבל שוחד, אנחנו לא יודעים.
לצורך העניין, אבל לא אמרנו שהוא קיבל שוחד.
אמרנו שיש עדות כזאת.
אמרנו, כי יש עדות בבית משפט אמריקאי לטענה כזאת, אנחנו מותר לנו לצטט אותה, אמרנו זה טענה לכאורה. אממה, אני לא חושב שמר דנינו אשם או לא אשם. אני חושב שמדינת ישראל, כשיש טענה כזאת, צריכה לבדוק אותה היטב. כי כשמדינת ישראל שמעה על טענות של סיגרים ושמפניות, היא בדקה היטב. זה מפכ"ל משטרה. משה סעדה, חבר הכנסת משה סעדה,
שים לב, הוא אמר שהמדינה בדקה היטב. קניתי, הראל, אחלה ציטוט.
כן, סתם עשה צייד משופר.
לא, יצא לך בדקה היטב, על זה אנחנו מסכימים.
תראה, אדוני, אני יושב פה, אתה יודע מה אתה חוצפן. אני מ-2016-2017 עוד בגלי צהל ואחר כך פה, אני אמרתי מה שהמשטרה והפקליטות עושים בזמן אמת, וסעדה יעיד על זה, הוא יודע את זה. אני קלטתי את השקרים, את הרמאויות, המניפולציה. עשיתם נזק למערכת תקיפת החוק שאף עבריין לא עשה. לא מילנר ולא רוזנשטיין. מה שהם עשו לעצמם, לעולם לא, זה חבורת... חבורה, אתה יודע, מילא הם היו רק זדון, הם גם עלובים מבחינה מקצועית.
כל מה שהם עשו לנתניהו, הם עשו הרבה יותר לאהוד אולמרט, וכך צריך, והבעיה שלי זה לא הפרקליטות, הבעיה שלי זה ראש הממשלה, שבחר לעשות את הדברים האלה, ביודעין, ולצפצף על החוק, ואחר שלא יקרה שום דבר.
איזה לצפצף?
הוא זה, תבוא אליו פעם אחת, אתה יודע, אתה לא צריך בשידור. רגע, מה העובדות? העובדות הוא שהוא קיבל, מילצ'ן אומר שהוא נגעל מזה, זה העובדות. העובדות שהוא קיבל טלפונים בדיוק מה צריך להביא. תקרא את העדות של מילצ'ן שהייתה.
אני קראתי את העדות של מילצ'ן. ראיתי גם את העדות אחת, החקירה הנגדית של מילצ'ן.
בחדר סגור, תגיד לנתניהו, למה נחלחת את המחנה? למה פגעת בנו? האמנו בך ותראה מה עשית בשביל שמפניות וסיגרים.
תראה מה אתה אומר. בא החוקר הראשי של המשטרה. הוא אומר את זה, אומר את זה ברש גלי, לא בדקנו שום דבר, הכל מבוסס על האמירות של הדס קליין.
נמשיך עם זה אחרי.
טוב, אנחנו נמשיך עם זה אחרי זה. חברים, אין פה שום אמת, אין פה שום רצון לאמת, זה מחנה שמוכן להשתבל, זה בדיוק כמו הבולשוויקים. תודה למשה סעדה.
תודה רבה לכם.
כמו שאמרנו, מתנהל עדיין, מתנהלת חקירה נגדית של קורש ברנור, פדיחות קשות למשטרה, שופטים לדעתי מאוד 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 לא... מרוצים ממה שמתגלה על הדרך שבה המשטרה חוקרת. שלום לעורך דין מיכאל דבורין, משרד בם דבורין, ייצג בעבר את תנועת הליכוד. שותף, אני מודה, גם בהרבה, ולאורך הפרשה הזאת, אנחנו, מיכאל היה שותף להרבה שאלות ומכתבים שנהנו בגריסה. שלום מיכאל.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז בוא תן לנו את לוז הדברים שיוצאת מהחקירה, מהחקירה הנגדית הדי מבריקה, אני חייב לומר של עמית חדד.
מה, זו מתנה שלא מפסיקה לתת. אתמול גולת הכותרת הייתה אמירה מדהימה שכהנהן כראש יחה, קורש ברנור, שאמר שהוא הצליח להבין מהעיניים של מילצ'ן שכמויות הסיגרים והשמפניות שסופקו היו אדירות. עכשיו, אתה יודע, זה משפט שאתה לא יכול לשמוע מאף בן אדם הגיוני, קל וחומר לא ממי שהיה ראש יחה, חוקר בכיר, אחד מהדריכלי תיקי האלפים, פשוט בלתי נתפס, וכששואלים אותו אז על מי הסתמכתם, עשיתם בדיקות, הוא אומר לא רק על העדות של הדס קליין, רק על מה שהיא חישבה, והיא עצמה הרי לא חישבה. בקיצור, אתה מקבל פה תיאטרון של אבסורד, שאם הוא לא היה עצוב, אז הוא היה מצחיק. היום, כן, היום נוספו לזה עוד כל מיני תגליות מדהימות, למשל על צווי ההזנה, כן, שהוצאו לנתן אשל, מקורבו של ראש הממשלה, זה שלעצמו מטריד, כי כשמאזינים לנתן אשל, יכולים גם להזין לראש הממשלה.
באיזה חשד האזינו לנתן אשל?
אז הם, אתה יודע, היה להם איזה חשד מונפץ כזה או אחר, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא שהצו הוצא לחודשיים אפילו, אומר עמית חדד היום בחקירה, אבל אחרי שבועיים הוא בוטל. אז כשברנור נשאל, ותכף אני אשער למה הוא בוטל. כשברנור נשאל למה הוא בוטל כך מהר, אז הוא אמר, אני לא יודע, תשאל את מני. מני זה מני יצחקי, ראש אגף החקירות דאז, ראל העיל פרשת סיכול גל הירש וכו'.
כן.
עכשיו, החשד שלי, או השערה שלי, שהוא בוטל, כי כבר לא היה צריך אותו. עכשיו, תשאל אותי, למה לא צריך צו כזה אחרי שבועיים?
למה לא צריך צו כזה אחרי שבועיים שמוצאים צו למקורבו של ראש הממשלה?
אז רמז, זה מתחיל בטי, כלומר, להערכתי, או לפחות צריך לבדוק את זה, שהמטרה לא הייתה להפעיל פגסוס, לשאוב את הטלפון שנתן אשל, ולהמשיך הלאה, כפי שנעשה במקרים אחרים.
אלא אם כן שאהבו אותו. אגב, אני מניח שזה אותו דבר, גם בסיפור של פרח לרנר שעולה פה, שגם היא...
אתם טוענים שהפעילו לו פגסוס על נתן אשל?
אני משוכנע שהפעילו פגסוס.
אני משוכנע שהפעילו, תראה, אנחנו יודעים כבר שהפעילו על פילבר.
אבל בואו נמשיך עם קורש, בואו נמשיך עם ראש יחה.
אפשר על מילצ'ן לשאול שאלה?
לא, כי אנחנו שואלים על ראש יחה עכשיו. אתה רוצה לשאול על מי?
על מה שהוא אמר, על מה שקורש אמר. הוא אמר, בין היתר, אדם כן. שכמעט הקי בחדר החקירות הוא כן. חבר אמת, הוא היה קוהרנטי והיו, והוא הביע סלידה וגועל מהמתנות.
אבל אחר כך מינשן. הוא אמר דברים אחרים, ומינשן דיבר על 3-4 פעמים בשנה, 3-4 פעמים בשנה שהוא מביא...
מבוטל.
זה לא,
בוודאי שאתה מביא בנאומים של מאות אלפי שקלים.
אין לו ביקורת, הוא שחקן, הוא רוצה להפיל את נתניהו.
אבל אני אומר לך, זה כמו, אנחנו כמו עדי כדורגל, שכל אחד רואה את הנבחרת
שלו. מפריע אבל על דברים, למה? אני רציתי לנתח כן, את העדות, בבקשה תמשיך תן לנתח את העדות של קורש אומר לא, לך,
אני, כן. בסוף אני רוצה לומר דבר אחד פשוט, לא יעלה על הדעת, עכשיו, נשארו עוד אנשים הגונים במדינה הזאת, כן? זה שכבר לא מעניין אתכם משפט האלפים מהרגע שהוא יצא לדרכו וכל הדברים האלה צפים, אתה יודע, זה דבר אחד, אבל אתם לא יכולים להישאר אדישים כשבן אדם אומר למדתי על, על החומרה ועל הכמות מהעיניים של הבן אדם, דבר שלא עובר, עכשיו הוא לא יפותר, הוא לא ינדף, הוא יתקדם, כן? יקבל את כל הפרחים וכל הכבוד. למה? כי הוא והחברים שלו יזמו איזה מין תיק מופרך כזה נגד ראש ממשלה, שאנחנו היום מבינים שגם כדי לבוא למנדלבליט ולשכנע אותו, להתניע את המכונה הזאת שנקראת חקירות האלפים, היה צריך גם להמציא דברים, וזה דבר שהוא... אי אפשר לסבול אותו.
אני לא מבין איפה המצאה פה. להפך, הוא אומר לך את הדברים כמו שהם, הוא אומר לך מילצ'ן בעצמו, נגעל בחדר החקירות מכמות הבקשות ומכמות הדברים שהוא העביר לנתניהו. הוא אומר לך את הדברים.
נגעל זה עוד לא עבירה פלילית. בסוף
מה זה נגעל זה לא?
בסוף אתה צריך להביא. לא, אבל זה לא שוחד, כי הם לא מה זה. וצריך להביא לדברים שניתנו, צריך להביא הסמכתאות. אמרו 750 אלף שקל, תראו. אין להם דרך להראות את זה. פשוט חבורת כושלים עלובה. עורך דין מיכאל דבורין, תודה רבה. יריב אופנמן, תודה רבה. תודה לכל מי שעשה.
ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד. אחרי החדשות, רון קופמן.